שלום לכולם, צהריים טובים. השנה מלאו 100 שנה ללידתו של רבי יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו, ואנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לעסוק במשנתו הפרשנית, כמה מילים על הדמות. מניטו נולד באלג'יר, כמו שאמרנו לפני 100 שנה, אביו היה הרב הראשי של אלג'יר, ואפשר לחלק את חייו לשלוש תקופות עיקריות. עד למלחמת העולם השנייה הוא היה באלג'יר, בימי מלחמת העולם השנייה ועד מלחמת ששת הימים הוא היה בצרפת, ואחרי מלחמת ששת הימים עד פטירתו כמעט 30 שנה מאוחר יותר, הוא היה בירושלים. כמו שאמרתי, אביו של מניטו היה הרב הראשי של אלג'יר. בשלב מסוים בחייו אביו הפך מהרב של אותה עיר לרב של אלג'יר, ודרך אביו, דרך משפחתו בכלל, הוא ספג מילדותו חינוך תורני מעמיק ספרדי, כולל חשיפה לעולמות הרוח של מסורות המקובלים. מצד שני, כתושב אלג'יר שהייתה מין פרובינציה צרפתית ברמה כזו או אחרת, אז הוא גם התחיל להיחשף גם ל במידה מסוימת לתרבות מערבית. במלחמת העולם השנייה הוא נלחם, נפצע בצרפת ונשאר בצרפת. אולי צריך להוסיף עוד משהו אחד, מניטו היה פעיל בצופים היהודיים, פעיל מרכזי, דמות עם המון, דמות עם מנהיגות, עם קריזמה. ומיד אחרי מלחמת העולם השנייה, שפגע כנראה קשה בקהילות היהודיות בצרפת, ובמיוחד ביכולת להמשיך ללכד את הנוער ואת הצעירים סביב המסורת היהודית, התגייסו, גויסו והתגייסו המדריכים, החברים הבולטים בתנועת הצופים היהודיים, ובמסגרת זאת גויס גם מניטו למאמץ משותף לשקם את הקהילה היהודית בצרפת, במיוחד כמו שאמרנו אצל הצעירים, אצל הנוער והצעירים. ובמסגרת זאת הוא כביכול נענה לקריאה לתרום שנה מחייו נטילת חלק בהקמה של מוסד יהודי תורני ברמה כזו או אחרת, שעניינו היה לקלוט את הסטודנטים היהודים בדרכם לאקדמיה, בחזרתם מהאקדמיה, ולתת להם זהות יהודית עמוקה במקום שיאבדו את זהותם באקדמיה. ושם צמח בית ספר גבוה ללימודי יהדות, ומי שהקים את בית הספר נפטר אחרי שנה, ובימי מחלתו ביקש ממניטו להחליף אותו, ובעצם מניטו נשאר שם עד, כמו שאמרנו, עד מלחמת ששת הימים. במהלך השנים שבין אחרי מלחמת העולם השנייה למלחמת ששת הימים, כשהוא באמת הפך להיות הדמות המרכזית המחנכת והרוגת הדעות שם במוסד הזה, הוא גם יצר, היו מתלמידיו שהיו מגיעים לארץ, ולאט לאט נוצר גם קשר בינו לבין רב צבי יהודה כהן קוק, בנו של הרב קוק. ועשר שנים, ובמשך עשר שנים או יותר, הוא היה בקשר איתו תוך כדי שהוא שם. כל פעם היה שואל אותו אם לבוא לארץ, ורב צבי יהודה כנראה לא היה נותן לו תשובה, ואחרי מלחמת ששת הימים הוא כבר לא שאל אותו, והוא עלה, והרב צבי יהודה אמר לו, הבנת. הבנת יפה. עוד מילה אחת לפני שניגש לעניינים שלנו. העניינים שלנו זה התנ"ך. אבל מניטו מציין שלושה רבנים גדולים שהיו לו, אז שניים כבר הזכרנו, אחד זה אביב, בעצם את שלושתם הזכרנו, אחד זה אביב, השני זה אותו מי שעמד בראש בית הספר במשך שנה אחת, שקראו לו הרב גורודין, והשלישי היה הרב צבי יהודה. מכל אחד מהם הוא ספג, בעצם אפשר לומר שחייו, בשלושת השלבים האלה הם ספיגה של שלושה עולמות, עולם אחד היהודי, המסורתי, הספרדי, עולם שני, התרבותי, המערבי, הכללי בצרפת, ועולם שלישי, הציוני, ישראלי, בארץ ישראל. כמובן שזה לא שרק בראשון הוא ספג את זה ורק בשני את זה ורק בשלישי זה, אבל באופן סכמטי זה גם מבטא בצורה מאוד עמוקה, ומניטו ממש ראה את זה ככה, הוא ראה בחייו איזשהו השתקפות של מה שקרה לעם ישראל בדורות האלה, כי עם ישראל בדורות האלה מצד אחד ניסה מאוד, בצורה מאוד עמוקה, לשמר את המסורות היהודיות שעוברות בתוכו, נחשף בצורה מאוד חזקה לתרבות מערבית, והיה שותף למהפכה אולי הגדולה ביותר, אולי באנושות במאה הקודמת, זה המהפכה הציונית. ומניטו חי מאוד חזק את שלושת המעגלים האלה, ומכוחם הוא פעל. עד כאן קורות חייו, ומכאן אני רוצה להגיד רק בכותרת מה זה קשור לימי עיון בתנ"ך, בסדר? ואחר כך אנחנו לאט לאט נצטרך לתת כמה הקדמות רעיוניות, לא ביוגרפיות, את הביוגרפיה סיימנו. אז ככה, אנחנו נראה במהלך השיעור שמניטו הייתה לו שיטה פרשנית, שיטתית, עקבית, מרתקת. זה מרתק לגלות שיכולה לצמוח שיטה פרשנית אחרי מאות ואלפי שנים של פרשנות לתנ"ך, יכולה לצמוח שיטה חדשה. מי שיושב בבית המדרש הזה יודע שצמחו עוד כמה שיטות חדשות, אבל זה חלק מהפלא, זה פלא. הדבר הזה הוא פלא, שיכולות לצמוח שיטות חדשות שמגלות ומאירות וחושפות מתוך התנ"ך אוצרות עמוקים מאוד, זה ממש פלא. אז אחת התחנות בתוך החידושים המיוחדים האלה, זה שיטתו הפרשנית של מניטו. מה שמיוחד בשיטתו הפרשנית, זה שמניטו קודם כל היה הוגה דעות, קודם כל היה לו תפיסה רוחנית, והתפיסה הרוחנית הזאת מתורגמת באופן ישיר לתפיסה פרשנית. ופה באמת יש משהו מאוד מיוחד, הקשר הכל כך הדוק בין תפיסה רוחנית לבין שיטה פרשנית, זה משהו מאוד מיוחד, ואת זה אנחנו נראה תוך כדי הלימוד שלנו, שעיקרו כמובן יהיה הפגישה עם השיטה הפרשנית, אבל יהיה לנו כמה הקדמות שיעזרו לנו להבין את הרקע השיטתי הרוחני. אז עד כאן תוכנית השיעור, ועכשיו אנחנו מתחילים בהקדמות העקרוניות. כשאנחנו מסתכלים על המפעל הזה של הפרשנים, אז אפשר באופן פשוט לתאר כמה משימות שעומדות לפני הפרשנים. הפרשן צריך לפרש מילים קשות, נכון? צריך לקרוא, צריך להבין את המילים. גם כשכל המילים מובנות, לא תמיד המשפט השלם, הפסוק השלם מובן. גם כשיש פסוקים שלמים שמובנים, יש עוד מלאכה, זה להסביר את רצף ההתרחשויות שבפרק. ואולי יותר מזה, את רצף ההתרחשויות שבספר. יש פרשנים, יש חכמים, חכמי ישראל שעסקו בפרשנות, שעיקר המוקד שלהם היה מהפרט אל הכלל. קודם כל עסקו בעבודה, במלאכה החשובה של פירוש המילים והפסוקים. חלקם גם הלכו מזה הלאה לאיזה שהם אמירות שקשורות למהלך הפרק בכללו. חלקם גם אמרו אמירות על איזה שהם רצפים. יש פרשנים שכשלומדים אותם רואים שהם כל הזמן מחזיקים בראש קודם כל איזשהו ניסיון לתת בהירות קודם כל לעצמם ואחר כך לנו על התמונה הכוללת. אולי לפני מה הם נותנים לנו, אתה רואה שכל הדברים שהם אומרים זה קודם כל בגלל שיש להם איזושהי הסתכלות כללית, ומתוך זה נגזרות הרבה מהפרשנויות שלהם על פסוקים ופרשיות ספציפיות. ניתן כרגע דוגמה, יש פה בטח חלק מהיושבים שמעו אולי בשנה כזו או אחרת שיעור שכותרתו הייתה סיפור העל של התורה לפי, לא לפי מניטו, אלא לפי חכמים אחרים, פרשנים אחרים. בכל שנה אני משתדל לטפל במישהו אחר. כל הפרשנים האלה הם פרשנים שבאמת באים מעיניים שיש בהם איזושהי הסתכלות שיטתית על הסיפור הגדול. מה זה הסיפור הגדול? מה תווי המתאר? מה המאפיינים של איך הוא, איך הזרימה שלו מתרחשת? לא במובן מה קורה, אלא מה העקרונות שמעצבים את מה שקורה. אז אנחנו יכולים למצוא שם את הרמב"ן, אנחנו יכולים למצוא שם את הספורנו, ויש עוד. וגם הניטו הוא מסוג האנשים שמסתכלים על התורה, אפשר לומר, מן הכלל אל הפרט. זה לא חוסך, זה לא פותר משום מאמץ פרשני בכל פרשה ספציפית ובכל פסוק ספציפי, אבל זה פתאום מאיר כל מיני פסוקים וכל מיני פרשיות באור חדש, מפתיע, ואחרי שהוא נאמר, פתאום אתה רואה פסוק הזה, וואו, איך לא שמתי לב שזה דורש פרשנות, או איך לא שמתי לב שהפירוש הפשוט הוא האמירה הזאת. אז זה הקדמה ראשונה על פרשנים שמהפרט אל הכלל, כמו למשל אבן עזרא, מאוד בולט בזה, עסוק המון במילים הקשות, במשפטים, לפעמים בסמיכות פרשיות, בדרך כלל לא יותר מזה. ומן הכלל אל הפרט, אמרתי כמו רמב"ן, ספורנו, מניטו. ההקדמה הראשונה הזאת עסקה בפרשנות, ההקדמה השנייה עוסקת בהגות. הרמב"ם, במורה נבוכים, חלק ג', פרק י' ז', בעצם מסדר, עושה איזה מין ספקטרום כזה של השיטות הרוחניות הקיימות בעולם. הוא מסדר אותם סביב הציר של אלוקים ועולם. מה מערכות היחסים בין אלוקים ועולם או אלוקים ואדם? הוא פורס שם איזה 5 שיטות, אבל אני רוצה להתרכז ב3. אפיקורס, זאת אפיקורס כפילוסופיה יוונית, בסדר? סבור שאלוקים אין לו עניין במה שקורה בעולם. מה שקורה בעולם קשור רק למה שמתרחש למטה, לא קשור בכלל למה שלמעלה. מצד שני נמצאת התפיסה המוסלמית. אפשר לתמצת אותה במילה אחת שאולי מוכרת פה, מכתוב. התפיסה המוסלמית אומרת, כל מה שקורה למטה, הכל גזור ומוכתב מלמעלה. כל מה שמתרחש פה, גזירה אלוקית מוחלטת. התפיסה של התורה אומרת, מה שמתרחש פה נגזר מאיזושהי מערכת יחסים הדדית שבין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. מזה זה נגזר, זאת התפיסה של התורה. מתחילת הדרך, הקדוש ברוך הוא ברא אדם בצלם אלוקים. כלומר, הוא כבר אומר לו, חלק ממי שאחראי פה על מה שקורה זה אתה. דבר שני, בפרק ב' ג', הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הבחירה החופשית, ואומר לו, מהבחירה שלך ייגזר מה שיקרה, נכון? והתורה חוזרת אל זה בסוף התורה, ראה, נתתי לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת התפיסה של התורה. בתורה, האדם והקדוש ברוך הוא שותפים. עכשיו, כמובן, אחד הביטויים הכי פשוטים לזה שכל חכמי ישראל עומדים מאחוריו, זה לא תפיסה של הרמב״ם, זה הגדרה של הרמב״ם, את הדבר שבאופן פשוט, חכמי ישראל פשוט יחתמו עליו. בסדר? אנחנו משתמשים באחד המושגים שהוא קשור למערכות היחסים האלה, זה הגמול. נכון? מה אומר הגמול? הקדוש ברוך הוא מחכה, רואה מה האדם עושה, מגיף בהתאם. בסדר, על הציר של הטוב והרע, זה הגמול. הקדוש ברוך הוא לא הפקיר את עולמו בזה שהוא נתן את הבחירה לאדם. אמר, אני אתן לך בחירה, אבל יש תגובה לכל הכיוונים, כי יש אחריות על העולם ועליין הוא מתנהל וכו'. אז הדבר הזה הוא פשוט. מה הכוונה הדבר הזה הוא פשוט? ברור שהיסוד הבסיסי של התורה, שהוא הגמול, נכון? פרשת ויהיה עם שמוע, עוד מעט אנחנו מגיעים לפרשת כיתולית בנים, יש הרבה 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 פרשיות בתורה שזה היסוד שלהם. והיסוד הזה הוא מאפיין את התורה, אבל בתוכו מה אופי מערכות היחסים? כמה משקל יש להתערבות האלוקית? כמה משקל יש לבחירה האנושית? מה הבחירה האנושית גוררת? האם היא רק שכר ועונש או עוד דברים מסוימים? שכר ועונש זה אומר שזה מה שיקרה לאדם שפעל. האם זה גורר עוד דברים במעגלים יותר רחבים? פה כבר נפתחת מניפה של כמה שיטות בתוך חכמי ישראל, גוונים וגווני גוונים, שכל אחד מהם זה גוון מרתק, משמעותי, ושיש לו השלכות גם על הבנת ההתרחשויות בפרשיות שבתורה. אז זה הקדמה נוספת. איך מעצבים ביחד האדם והקדוש ברוך הוא את מה שמתרחש לפנינו פה במציאות. הקדמה, טוב, אולי בזה נסתפק. עד פה הקדמות. אני מזכיר את ההקדמה הנוספת שאמרתי, שאצל מניטו יש שילוב מיוחד בין ההגות לבין הפרשנות, ועכשיו אנחנו מתחילים לעיין מעט בדבריו של מניטו. הפסקה הראשונה היא לא אומרת את כל מה שאני רוצה לומר בה, אז אני אוסיף עוד כמה מילים בעל פה. היא הקדמה, היא התנסחות אחת אחרונה הגותית, הגותית נטו. אחר כך משם והלאה אנחנו נראה איך מניטו מנסח את העיקרון הפרשני שלו. אנחנו נבין במילים שיש פה איזה משהו מיוחד, אבל לא נבין כל כך מה ההשלכות של זה, ואז נתחיל לראות דוגמאות, ואז נתחיל לראות מה הנקודה. אז אנחנו קוראים יחד את הפסקה הראשונה במקורות, הבריאה והבחירה. הקדמה, בואו תחשבו שכתוב פה, הנברא מקבל את הקיום מהבורא. ממשיך מניטו. אין בקבלת הקיום על ידי הנברא כדי להגשים באופן מלא את רצון הבורא להיטיב. כן, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם להיטיב, עולם חסד ייבנה. אנחנו נראה בהמשך, העיקרון הזה הוא לא חייב להיות מלווה את כל הלימוד שלנו. הלאה, הוא פשוט מתחיל פה מהמקום שהתחיל הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. אבל זה לא מסתיים בזה שהאדם נברא ואז פשוט נהיה לו טוב, אלא מה? התוכנית האלוקית אינה מוגשמת ואיננה מושלמת, כל עוד לא השקיע הנברא מאמץ ועבודה כדי לזכות במה שהוא ענק לו במתנה. הקיום מוענק לנו במתנה, אבל אפשר לומר במתנה של אשראי, על מנת שלאט לאט נהפוך, נגיד, מתינוקות לעצמאים, ונקנה את קיומנו בזכות מעשינו. והזכויות הן קודם כל זכויות מוסריות, זכויות של הבחירה בטוב ושל המעיסה ברע. מוסריות במובן הרחב, שיכול לכלול אחר כך בתוכו את התורה כולה. העבודה של רכישת הזכות הזאת נעשית בעולם הזה, שהוא רק שלב מכין והראי לעולם הבא, שבו תקבל כל בריאה את המגיע לטוב. זה יסוד שכמובן כל חכמי ישראל מסכימים לו. אבל מה הקשר בין הדבר הזה לשיטת פרשנות? אז בשביל זה אני רוצה להוסיף עוד יסוד אחד, שהוא מאוד מאוד חשוב אצל מניטו, ונגדיר אותו ככה. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים של גמול, אז אנחנו אומרים, אדם עשה משהו. קיבל בהתאם, עשה מצווה, קיבל שכר, חס וחלילה חטא, קיבל עונש. המציאות נשארה אותו דבר. כלומר, מערכות היחסים הן במה משתנה בין אלוקים לאדם. המציאות, חוץ ממה שקרה לו לאדם הזה, סדרי המציאות, דפוסי המציאות, נשארו אותו דבר. יש מציאות, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות בעלת צביון מסוים, בתוכה האדם אמור לפעול, בתוכה מתרחשים כל האינטראקציות האלה של מה שמצפים ממנו, נותנים לו בחירה חופשית כדי לממש את הציפייה, ומגיב, והקדוש ברוך הוא מגיב בהתאם. אבל מניטו אומר, לא, זה לא רק זה. הבחירות של האדם מעצבות את סדרי העולם. תלוי כמובן איזה אדם, באיזה שלב בהיסטוריה, מה מידת ההשפעה שלו, אבל ברמה העקרונית בתורה, הבחירות מעצבות לא רק את מה יקרה לאדם, אלא את סדרי הדברים. מה הכוונה? בואו ניקח שתי דוגמאות שאנחנו מכירים. בסדר? הדוגמה הראשונה המפורסמת זה חטא העגל. חטא העגל, דווקא ברמה של עונש, הייתה ואמינה לעונש מאוד חמור, שבוטלה. אבל ברמת הסדרים, היא לא בוטלה לגמרי, ביום פוקדי ופקדתי וכו', אבל העונש באמת, החריף, בוטל. אבל ברמת הסדרים, לפחות אם נלך לרגע עם שיטתו של רש"י, יש מהפכה. נכון? לולא חטא העגל, בכלל לא היה משכן. בגלל חטא העגל, יש משכן. אני בכוונה הולך בשיטת רש"י, כי זה ידגים לנו טוב את השיטה העקרונית. בסדר, זה לא מעניין אותנו כרגע איזה משתי השיטות, רש"י או רמב"ן והבאים אחריהם, יותר נראית לנו בפשט. מה הראיות של זה, מה הראיות של זה. הדוגמה מובאת בשביל העיקרון. אם אנחנו נחריף קצת את המשמעות, לולא חטא העגל, לא היה משכן לפי רש"י, מה זה אומר? לא הייתה פרשת תרומה, לא הייתה פרשת תצווה, לא הייתה פרשת ויקל, לא הייתה פרשת פקודי, לא הייתה פרשת ויקרא, לא הייתה פרשת צו, תמשיכו. אפשר היה להוריד יום אחד מהימי עיון בתנ"ך, הכל היה יותר קצר. תחשבו, זה השלכה... מה?
קורבנות אולי היו, אבל משכן...
אולי, אבל לא בטוח. אבל לא בטוח. בסדר, אז אני לוקח את השיטה, אני בכוונה לוקח את השיטה שמחדדת את הרעיון יותר. בסדר? חטא מרגלים. לולא היה... חטא מרגלים, מרגלים, חטאו ונענשו. אבל נגזר אחר כך 40 שנה. עם ישראל היה במדבר 40 שנה. הדור הזה בכלל לא נכנס לארץ. יכול להיות שב-40 שנה האלה, עכשיו אני פותח אפשרות, לא מביא את זה כראיה, רק כדי להדגים. יכול להיות שב-40 שנה האלה, אנחנו יודעים שבקריאת ים סוף, כל האזור נהיה משותק. שמו ממרגז ונחי לחס ופלשת, וכו' וכו', עד יעבור עמך השם, עד יעבור מזוקנית, מה זה צריך להיות? כניסה לארץ בלי קרב, כולם משותקים. זה לא צריך לקחת 40 שנה, זה כמה חודשים אחר כך אתם בארץ. כולם משותקים. אבל 40 שנה, יש אחת שזוכרת, רחב. היא זוכרת. ובאמת, אנחנו רואים מה היחס שלה בעקבות זה שהיא זוכרת. איזה משפטי אמונה היא אומרת. אבל רוב האנשים לא זוכרים. היא אומרת שהם זוכרים, אבל היא חריגה. 40 שנה, אני זוכר עוד את ה... כשהיה, זוכר את עצמי ככה, נוסע באוטובוס במלחמת המפרץ, מראיינים באמצע המלחמה את רבין, ורבין אומר... קוראים פה דברים שאי אפשר להגדיר אותם במילה אחרת מאשר נס. בסדר. כשאתה בפנים, אתה עוד מתרגש, אבל עוד לא עברו 40 שנה. אף אחד לא נמצא עכשיו בחוויית הניסים. בסדר, זוכרים שהיה באמת, ברוך השם, למרות שהייתה מתקפה קשה, כמעט ולא היו נפגעים בנפש. אבל זה הכוח המרגש של זה, המשתק של זה, של, 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 של קריאת ים סוף, יש לו גבול בזמן, יכול להיות ש-40 שנה שינו את הכל. צריכים עכשיו להיכנס לארץ, צריך להילחם עכשיו. זה דוגמה. אבל זה דוגמאות שבאופן כללי, הם לא הדבר שמלמד, הם לא הבניין אב שמלמד על הכל. באופן פשוט, אנחנו תופסים אותם כחריג. בסדר? הבניין אב הוא שכשמישהו חוטא הוא מקבל עונש, המציאות נשארת אותו דבר. נכון שבחטא העגל לא נשארה אותו דבר, ובמובנים מסוימים בחטא המרגלים. וניתו אומר, שימו לב, בתורה דברים משתנים. הבחירות, ההכרעות, דמיינו שהשאלה היא לא רק חטא או לא חטא. דמיינו שכל פעם אנחנו מגיעים לצומת תיק כזאת, אם פנינו לפה, אנחנו בנוף חדש, אם פנינו לצד השני, אנחנו בנוף חדש, כל בחירה, לא אין כל בחירה, אבל יש הרבה בחירות שהן צומתי. ולאן שפנית, עלית עכשיו על אוטוסטרדה, שהיא נראית אחרת, היא מובילה לכיוונים אחרים, או לפחות חלקית אחרים. עכשיו נוכל לקרוא את העיקרון הפרשני של מניטו. אומר מניטו ככה, אני רגיל להדגיש. שצריך ללמוד כל פסוק במקרא בלי לדעת מה כתוב בפסוק הבא. כל מילה בלי לדעת מה המילה הבאה. אז דבר ראשון אומר למניטור, אנחנו כשאנחנו לומדים תורה, אסור שכבר ניקח בחשבון מה שקורה אחר כך. להקשיב לתורה, לפי הסדר שלה, לנסות להבין אותה עד הסוף, אבל בלי מידע עתידי. למה? מה אכפת לך עם המידע העתידי? בעצם מה הוא טוען? הוא טוען שהבנת הפרשה הזאת היא בלתי תלויה במדע העתידי. ואם אתה תנהל על המידע העתידי, זה יכול לשבש לך את ההבנה, כי אתה עכשיו קורא את הפרק הזה, בהנחה שהפרק הזה ברור שהוא אמור להוביל לדבר העתידי. אומר מריטו, לא, לא ככה. ושחובה עלינו לשאול את עצמנו, א', מהן החלופות העומדות לפני הגיבור המקראי באותו פסוק? מדוע? כי ככה אנו חושפים את מחשבת הבריאה, את אותו רצון האלוקי, החולל את כל ההפכים וכו'. אז אומר מניטו, אנחנו צריכים ללמוד, בלי לדעת מה הוא כבר החליט, כי כשאנחנו יודעים מה הוא כבר החליט, אנחנו לא קולטים את כל התמונה. אנחנו צריכים ללכת איתו לפני הצומת, עד הצומת, לעמוד איתו בצומת, להבין את הצומת. אם ניקח בחשבון מה שהוא החליט, לא נשים לב שיש פה צומת בכלל. רק נדע שממשיכים ככה, לא הבנו מה קרה פה. אם אנחנו לא יודעים מה הוא החליט, אז פתאום אנחנו שמים לב. יש פה כמה אופציות. באמת המציאות, באמת ההשגחה, שמה אותו מול שתי אופציות כאלה. אנחנו צריכים, מה שיותר קשה זה דווקא לשחזר את האופציה השנייה שהייתה. נכון? בלי רש"י שאמר לנו שכל המשכן הוא תוצאה של חטא העגל, בכלל לא היינו שמים לב לזה שיש אופציה כזאת של עבודת השם, כנראה מיוחדת, אחרת, לא, זה לא הנושא שלנו, איך היא הייתה נראית, ברור שהייתה אז עבודת השם אולי אפילו יותר גבוהה, חטא העגל הרי רק הוריד. לא היינו מעלים בדעתנו שיש אופציה אחרת, לא היינו מנסים ללמוד לעומק את התורה, להבין מה האופציה האחרת. אז א', מה החלופות שעמדו לפניו? ב', כלומר, א', ללמוד כל פסוק בלי ההמשך. ב', מה החלופות העומדות לפני הגיבור? ג', מדוע בחר הגיבור המקראי בחלופה זו ולא בשאר החלופות? מה המשמעות של הבחירה שלו? עד כאן, קריאת הכיוון, היא חוזרת, בואו נקרא עוד קצת. השאלה שאני מבקש לשאול לי, אם מלכתחילה זה היה יכול להיות אחרת. כלומר, זה פשוט מהצד השני של המטבע אותה שאלה. כל פעם כשמניטו לומד את התורה, הוא רגע לפני שהגיבור מכריע והולך לכיוון מסוים, הוא שאל עצמו, רגע, רגע, אולי היה יכול להיות אחרת? אולי הוא יכול לבחור לכיוון אחר? ברור שיש לנו קושי מסוים לתאר לעצמנו איך זה היה יכול להיות אחרת, אולם עלינו לעשות את המאמץ האינטלקטואלי הנדרש. העיקרון של התורה היא שבכל שלב, בכל דור, מהאדם הראשון עד אחרית הימים, הכל פתוח. אני מדלק פה כמה מילים. במהלך ההיסטוריה יש פחות ופחות בחירה מפני שהתרחשו כבר אירועים מסוימים ובלתי הפיכים. אולם עדיין גם ברמת הכלל, הפרט וגם ברמת הכלל, יש זכות בחירה בין החלופות השונות. זאת אומרת לנו מניטו, העיקרון של התורה זה שעוברים מצומת לצומת. בכל שלב יש איזה מרחב שנפתח, צריך לשים לב מה קרה שם. נכון שלמרות שזה העיקרון, יש כבר הכרעות קודמות, הם כבר בנו משהו, הם כבר קוננו משהו. זה לא שכל הכרעה היא לא רלוונטית להמשך. העבר רלוונטי להמשך. אבל העתיד לא מכתיב את ההמשך. כי העתיד הזה עוד לא קרה. הוא עוד לא הוכתב. יכול להיות שאפשר היה לבחור בדרך אחרת. עד עכשיו ראינו עיקרון. עכשיו אני רוצה שנתחיל להיכנס לדוגמאות. אני לרגע מדלג על הדוגמה הראשונה פה שהיא מאוד חשובה, אבל היא פרשה שלמה שאני עוד רגע רוצה לחזור אליה מעט יותר בהרחבה. אני רוצה להתחיל בנוח, המקור הבא, כי שם בקצרה נוכל לעמוד על אחד היישומים הראשונים, דוגמה ראשונה. מניטו אומר, הסיפור המקראי הוא סיפור רציני. סיפור רציני, פירושו של דבר, זה לא משחק מחור מראש. זה סיפור רציני. וכל שלב בו הוא רציני. הבריאה יכולה להיכשל כמו במקרה של המבול. ויאמר השם ימחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס, עד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. המבול לא מוכתב משום מקום, הוא בחירה הולכת ומתמשכת של האנושות בדרך הרשע, בדרך הרע. נכון, אומרת התורה הרי הולכת, והאדם הראשון, הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, יש לו איזה ערבוב כזה של טוב ורע. אבל אחר כך, יש תהליך, הולך ומדרדר, וכשאנחנו מגיעים לדור המבול, אנחנו מגיעים לאמירה של וירא השם, כי רבה ראת האדם בארץ. הרע הולך ומתרבה. עד שהוא מגיע ממתרבה ללהיות הכל, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. כשמגיעים למקום כזה, המציאות איבדה את זכות הקיום שלה. זה אירוע חריג, אירוע יוצא דופן קיצוני שאין דומה לו אחר כך ולא לפני. אבל לשם זה הגיע אז. בסדר, זה לא חידוש. אבל עכשיו בוא נראה איך מניטור עכשיו קורה פסוקים שכולנו מכירים. כשנוח נולד כתוב ויחי למח 280 שנה ומאת שנה ויולד בן. ויקרא את שמו נוח למור, זה ינחמנו ממעשינו מעצבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, הפסוק הזה לא עושה לנו כלום. בסדר, האנשים האלה קראו לו ככה, אבל מה זה רלוונטי? עוד שנייה זה מבול. זה פשוט, הם לא היו בכיוון בכלל. נכון? השם הזה, באופן בסיסי, לא מבטא כלום, אלא אם כן, מה הוא מבטא? שכל האנושות אומרת, אני יודעת, אני הולכת להיות נחרבת לגמרי, והוא ינחמנו. זה לא נראה כך. לא נראה שכשקוראים לנוח נוח, אומרים, זה ינחמנו, במובן הזה, שאומרים, אנחנו עבודים, וממנו יצא איזה המשך. לא נראה זאת הכוונה. הם אומרים, ינחם אותנו, ממעשינו מצוון הידינו, מן האדמה אשר הרר השם. מתי השם הרר את האדמה? אחרי חטא אדם הראשון. האנושות מרגישה את המחיר של קללת אדם הראשון, היא משלמת על זה מחירים, היא כמהה לחזור אל עולם של ברכה מעולם של קללה, ופתאום כשנוח נולד, מרגישים שם איזה משהו באוויר. האנושות מרגישה איזה פוטנציאל של שינוי כיוון באוויר. במה הפוקוס שלה? בתקווה הזאת, לחזור לברכה. מה קורה בפועל? לא יוצא מזה כלום. לאנושות, חזל אומרים שנוח המציא את המחרשה. המחרשה היא באמת מנחמת, משפרת את המצב של קללת האדם הראשון. היא בשורה מצוינת, אבל מה יוצא ממנה? כלום, כי כולם נחרבים אחרי זה. אז להם זה לא עזר כלום שהיה איזשהו תיקון מסוים לחטא האדם הראשון. למה לא עזר כלום? כי הם חיפשו רק את התיקון הטכנולוגי ולא את התיקון הרוחני מוסרי. יופי, המצאתם מחרשה, אבל אתם ממשיכים להיות רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבוא רק כל היום. אז לא יהיה לכם קיום, אי אפשר לפתור בעיות מוסריות בפיתוחים טכנולוגיים, אי אפשר. האנושות אלופה בפיתוחים טכנולוגיים, אבל היכולת להתקדם מוסרית זה אתגר הרבה יותר גדול. עד היום השאלה הזאת היא בלב הליבה, של מה שהאנושות צריכה להתמודד איתו. אומר מניטו, תקשיבו טוב, כשנוח נולד, הייתה הזדמנות לתפנית. הייתה צומת. הייתה צומת. אם התורה מספרת את זה, אל תגידו, אבל אני יודע שיש מבול. עוד אין מבול. אין מבול. יש הידרדרות. אבל יש פה פתאום איזה צומת. נולד איזה מישהו שיש פוטנציאל שתהיה פה איזה תפנית. במה זה תלוי? האם האנושות תלך אחריו רק בכוח, רק בטכנולוגיות, או גם באישיות המוסרית שלו? אנחנו יודעים שנוח הצליח לעמוד מול עולם שלם מושחת ולשמור על הדמות שלו. נכון, התיבה, זה גם, נוח היה בתיבה, כנראה, כלומר, מבול היה כבר לפני המבול. מבול של שחיתות היה לפני המבול, ונוח שורד את המבול הזה. נוח דמות עם עמוד שדרה מוסרי, איתן, יציב. לאנושות הייתה הזדמנות ללכת אחריו. באמת הייתה פה הזדמנות. כשכותבים את הפסוק הזה, אסור שאני ידע שאחר כך יש מבול. אני צריך לדעת משהו פה קרה, מתהוות פה צומת, מתהוות פה אפשרות למהפכה. מה לעשות? שהאנושות באמת לקחה מזה רק את הטכנולוגיה. וברגע שהיא לקחה מזה רק את הטכנולוגיה, להפך, היא עכשיו יכולה ביותר עוצמה להמשיך ברשע. וזה מחריף את האנושות. אז זה הדוגמה הראשונה לפסוקים שעכשיו אנחנו קוראים אותם אחרת, שאנחנו קוראים אותם דרך העיניים של מניטו. קוראים אותם אחרת, יש פה, מתרחש פה משהו מאוד משמעותי, אנחנו צריכים להיכנס למתח ולתקווה ולהבין, היה פה איזה סיכוי. בסדר, אחרי זה לקרוא שם טוב את הפרשיות, להבין למה הסיכוי הזה לא ימרי וכו'. אז בואו נראה את הדברים מהר. עם הולדת נוח, האנושות כולה מתייחסת אליו כאל מושיע, והמנחם שעומד להצילה ממעשינו מצוון ידינו, כלומר מהמצב הטבעי הקשה, וחוסר המוסריות הכללי הסורר בה. מאחר שהקורא יודע שאנושות זו מושמדת כולה במבול, נראה כאילו אין לאנושות זו ברירה או בחירה, והסוף מחויב. בהדגישו את העובדה שהמהפך מתרחש למעשה רק בפסוקים א' הדלת של פרק ו', רק אחרי שנוח נולד, כתוב, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל מחשבות יצר חשבות ליבו רק כל היום. לפני כן, זה היה בשלבים ראשונים, או אמצעיים של ההידרדרות. זה עוד לא היה שם. מורה הרב אשכנזי, זה מתוך ככה תמצית לקחתי, מתוך דברים שנאמרו עליו, שגם תוצאה זו איננה מחויבת מלכתחילה, אלא מתרחשת במהלך אותם שלבים המתוארים בפסוקים אלו. לאנושות בדור זה, כמו לכאן בתחילת ההיסטוריה, יש בחירה חופשית מלאה, ועד הרגע האחרון המחכה השם, שבני האדם יעשו תשובה, על מנת שיוכל לבטל את גזר הדין הנורא שהטיל עליהם. למעשה טוב, פה יש כבר משהו שמרחיק לכת עוד יותר. אני אקרא את זה רק לרגע, ויכול להיות שנוכל לחזור על זה אחרי זה. מדגיש הרב אשכנזי באמצעות מדרש שהוא מביא בהקשר זה, דורו של נוח היה אמור לקבל את התורה וכו'. מאחר שברמת מעשיהם הם נכשלו, האור והשפע העצומים הגלומים בתורה תורגמו למבול והשמידו את האנושות שלו הייתה מוכנה לקבלה. נכון, אנחנו אומרים, אין מים אלא תורה. גם המבול הוא בעצם התגלות אדירה של הקדוש ברוך הוא. אבל במקום שזאת תהיה התגלות שמחיה, זה התגלות שמחלה. אבל היה שם איזה פוטנציאל למהפכה. לתיקון חטא אדם הראשון, להנחמנו מעשינו מצבנו מן האדמה אשר השם, אם זה היה מצליח, היו חוזרים לגן עדן. ככה, אם קוראים טוב את הפסוק, זה מה שתמון בו. ואם מבינים שבאמת זה היה, אז שמים לב שרק אחר כך הפסוקים מתארים את המשך ההידרדרות, ומתברר שהאנושות ממש עשתה הפוך. במקום לנצל את המהפכה הטכנולוגית בשביל לחולל בעקבותיה מהפכה מוסרית, כי כבר יותר קל, אתה לא רק כל הזמן במלחמת החיים והקיום, כבר נרגעת קצת, כבר לקחת האוויר, יש לך מחרשה, אתה יכול עכשיו, חלק מהרשע הוא מתגלגל מתוך זה שבהתחלה האדם נמצא באיזה חוויה של מלחמת קיום, ואם אני לא אתרוף אותו אז אני אתערף. פתאום יתברר, כשחורשים, אז יש לכולם הרבה יותר מזון. אבל האנושות להפך, היא אומרת מצוין, עכשיו יש לי יותר כוח. עכשיו כבר אין לי, כבר אין לי פחדים. אני יכולה להעצים עוד יותר את המוטיבציה של הלהשתלט, של הכוחנות, של הניצול, וזה מה שקורה. עד כאן הדוגמה של נוח, ואני רוצה באמת לחזור אחורה אל הפרשה שמבחינת מניטור, בהרבה מובנים, היא הפרשה המכוננת של התורה. וזאת פרשת קין והבל. אני לא יודע אם יש עוד מישהו מכל מסורת הפרשנות וההגות שלנו ששם את האצבע דווקא על הפרשה הזאת. אבל מה?
אצל הנוצרים יש.
שמה?
אגוסטינוס, בעיר האלוהים.
כן.
הוא אומר שהתנ"ך זה סיפור של שתי ערים, הרשעה והצדיקה. והמייסד של המסלול הזה זה קין, המייסד של המסלול ההוא זה הבל,
ומבחינתם זה סיפור מכונן יותר מסיפור אדם הראשון?
לא, לא.
כן, אז אצל מניטו זה ממש, הוא אומר, זה הסיפור שלנו. למה הוא, זה קשור לעוד כמה נקודות? במיוחד, הוא גם חושב ומבין שפרשת אדם הראשון היא פרשה חשובה ודרמטית מאוד, עכשיו היא יצאה. יש סדרה שלמה של ספרים שמוצאים לאור משיעוריו, אז יש סדרה בשם סוד מדרש התולדות, עכשיו יצא כרך תשיעי, הכרך התשיעי עוסק כל הכרך באדם הראשון. אבל בכל זאת, אומר מניטו, לא זה הסיפור החשוב ביותר. הסיפור החשוב ביותר זה קין והבל. למה? קודם כל, כי אדם הראשון זה באיזה מציאות אחרת, וקין והבל זה הסיפור הראשון שהוא במציאות שאנחנו מכירים אותה ונוטלים בחלק. דבר שני, פה אנחנו חוזרים קצת אל ההגות של מניטו. ההגות של מניטו היא הגות מוסרית. מה הכוונה הגות מוסרית? הגות שהרעיון היסודי שבה זה הרעיון המוסרי. אגיד על זה עוד כמה מילים. אומר מניטו, מה יסוד הרעיון המוסרי? יסוד הרעיון המוסרי, בוא נגיד קודם כל, נרצה להתמקד בנקודה המרכזית, עוד מעט נראה שצריך לפצל אותה לשתיים, אבל הנקודה המרכזית היא, היסוד המוסרי זה נתינת מקום לאחר מצדך. בריאת העולם, לפני בריאת העולם, אין אף אחד לצידו של הקדוש ברוך הוא. בריאת העולם היא בעצמה מעשה מוסרי. לא מעשה מוסרי רק כי אחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם כל מיני דברים. היא מעשה מוסרי כי האדם נותן לצידו מקום. הקדוש ברוך הוא נותן לצידו מקום לאדם. זה בריאה. אומר מניטו, כשזה עובר אל העולם האנושי, זה הסיפור של קין והבל. סיפור של קין והבל זה סיפור של מישהו שכל העולם היה שלו. מי זה? קין. קין נולד. נכון, יש אדם וחווה? וקין נולד. אדם וחווה הם כאילו לא המטרה של העולם. המטרה שלהם, הם צריכים למלא את העולם, פרוב ומילאו את הארץ. קין נולד, הוא כמו הנסיך, הבן יחיד. נכון? הוא מרגיש, הוא כמובן פסגת העושר של הוריו, והוא מרגיש שכל העולם רק בשבילו. תחשבו עולם כזה, יש שני הורים ובן אדם אחד. זהו. כל העולם בשבילו, כל העולם שלו. ואז נולד הבל. ועכשיו קין מבין שיש פה איזה מישהו שמאיים על זה שכל העולם שלי. הבל למשל מבין שהוא נולד לעולם שכל העולם הוא של מישהו אחר. זה התנאי פתיחה, הוא נולד, יש פה כבר מישהו, המישהו הזה הוא כבר, הוא בעל הבית פה, או האח הגדול, לא משנה. פה ברגע הזה מתחיל המבחן העמוק המוסרי. ברגע שיש שני בני אדם בעולם, לא אדם וחווה, הם נבראו במציאות אחרת וכולי, ברגע שיש בעולם שלנו שני בני אדם, ויש ביניהם, הם לא תאומים, נכון? קודם נולד קין, אחרי זה נולד הבל. זה גם שאלה למה אז שיוולדו תאומים. ואז אולי לשניהם יהיה ברור מהרגע הראשון. אבל לא, בכוונה, קודם נולד קין, אחרי זה נולד הבל, ויש להם תפקידים שונים. צריך את שני התפקידים האלה, של זה שנולד ראשון ושל זה שנולד שני, בשביל לבנות את ה... בשביל לעמוד באתגר המוסרי. מה התפקיד של כל אחד מהם? אז קודם כל זה מאוד מעניין, כי כתוב בתורה, אולי כדאי להסתכל קצת בפנים. אותיות מחכימות. בואו נקרא קצת את הסיפור. ואדם ידע את חווה אשתו ותר ותלד את קין. ותאמר קניתי איש את השם. כן, קין זה יצירה של... שלהם עם הקדוש ברוך הוא. היא לא יודעת שיוולד לה עוד מישהו. או לפחות זה לא, אולי היא יודעת, אולי היא חושבת, אני לא יודע כמה זה מעסיק אותה, אבל עכשיו יש לה את כל עולמה. עכשיו מעין כתוב פה, קין נקרא קין. קין זה, עוד מעט אנחנו נראה, זה מלשון קניין. תדר? הכל קנוי לו. ותוסף ללדת את אחיו, את אבל. קין הוא בן של. אבל הוא אח של. נכון? יש מישהו שזה קין. אבל זה אח של. אח של קין. בכלל לא אומרים את אבל אחיו. אומרים קודם כל את אחיו. את אבל. איזה שם זה אבל? כאילו כלום. נכון? כלום. יש אחד שהכל שלו. יש אחד שהוא קין. ויש אחד שהוא אבל. הוא כלום. מה נשאר לו? לא נשאר לו כלום. ויבל רואה צון. שזה משהו כזה, שאין לו איזה קביעות. וקין היה עובד אדמה. קין מחובר לאדמה, כי האדמה שלו יש לו קביעות, הוא הבעלים על האדמה. והיא מקץ ימים, והיה וקין מפרי האדמה מנחה להשם. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלוויהן. אז בדבר מהן, קודם כל קין הוא פורץ את הדרכים. הוא פה זה ש... מנהיג את העולם. אבל עושה אחריו. כאילו אם אתה מחפש בחוץ, מי בעצם החליט להביא פה קורבנות? זה קין, אבל הוא כאילו רק מחכה. הוא פשוט כמו אח קטן שעושה מה שהאח הגדול שלו עושה. אבל כשאתה בודק בפנים, איך הוא הביא? אז פתאום אתה מגלה שהם באים מעולמות אחרים. במבט ראשון זה לא כל כך פשוט, רשי ישר מביא את, את חז"ל שקין הביא מהפסולת, נכון? והבל הביא מהמשובחים. במבט ראשון כאילו לא כתוב פה שקין הביא מהפסולת. אבל אם קוראים טוב, זה כתוב. למה אני אומר שזה כתוב? כי תראו. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מן חלה השם. מה זה מקץ ימים? זה לא כמו באגדות. אחרי הרבה שנים, מקץ ימים זה בסוף הימים. בסוף השנה, קין, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, ימים זה שנה. בסדר, בסוף הימים של השנה, קין מביא. למה הוא מביא בסוף? מה שנשאר לו. בסדר, הוא יוצא בסדר, הוא הביא קורבן, מה הוא הביא? כל מה שהוא לא, הוא פשוט כבר לא היה צריך. כן, לפעמים, לפעמים מישהו מציע לך איזה מוסד, איזה תרומה, אומר לך, אתה רוצה אולי את כל, את כל הרעיתים מהמשרד שלי, אני מחליף עכשיו את כל הרעיתים במשרד, אבל אתה מבין, כנראה כל הכיסאות שם כבר שבורים, יהיה לו יותר קל כשאתה תבוא ותפנה אותם, במקום שהוא יצטרך, לא כל מה שמביאים זה תמיד טוב. קין מביא מקץ ימים, מביא את מה שנשאר, ואבל מביא את הבכורות. זה קשור, אבל, אני לא בכור, הבכור הוא לא שלי. האבל הוא כל הזמן חווה את העולם כעולם שיש בו מישהו, ורק אחרי זה הוא, רק אחרי זה הוא נמצא. וקין חווה את העולם כעולם שקודם כל אני נמצא, ורק אחרי זה אולי יש עוד איזה מישהו. אז אם קודם כל אני נמצא, זה משתקף גם ביחסים עם הקדוש ברוך הוא. לכן אני קודם כל לוקח לעצמי. בסוף מה שנשאר, אני אתן לקדוש ברוך הוא כדי לצאת בסדר. אבל הוא הפוך. ואיש השם אל אבל ואל מיכתו, ואל קין ואל מיכתו לא שעה, ואיך הרלפג לקין מות ויפלו פניו. פתאום מתגלה לקין, קין חוטף, אני חושב הוא חוטף בפנים, את זה שיש באבל משהו יותר טוב ממנו. קודם כל יש משהו באבל, משהו שאין בו, ויש בו משהו יותר טוב ממנו, והקדוש ברוך הוא פתאום כאילו מכתיר את האבל ולא אותו. וזה מטלטל אותו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך, לא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אומר הקדוש ברוך הוא לקין, נגיד זה בתמצית, כי זה לא הפרשה שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, אתה בצומת בחירה. נכון? זה ממש פסוק. אם תעשה ככה, יהיה כך וכך. אם לא תעשה ככה, יהיה כך וכך. אומר הקדוש ברוך הוא לקין, יש שתי אופציות עכשיו. אני פותח לך את העיניים, מעביר לך, יכול להיות שאתה תטיב, יכול להיות שאתה לא תטיב, זה בונה לך עכשיו שני עולמות. קודם כל, בינך לבין עצמך. ויאמר קין אל הבל אחיו. והיא בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. פה קורה משהו מאוד מעניין, משהו חסר בפסוק. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה? מה הוא אמר? מה הוא ענה? קין, משהו בו טיפה נפתח. בסדר? הוא פונה אל הבל. כנראה שהבל לא עונה. אני לא יודע מה הוא אמר. לא בטוח שמה שהוא אמר זה רק, וואי, איך אני משנה את כל ברכיי. אבל משהו שם קרה בעקבות הדיבור של הקדוש ברוך הוא. ופה היה הניסיון להבל. מה הכוונה? אומר מניתו ככה. כשיש את הראשון ואת השני, כן, את הבכור ואת הקטן, או את הניסוי הזה, האם קין ייתן מקום להבל או לא ייתן מקום להבל, גם להבל, יש תפקיד. אפשר להגיד אותו בשתי צורות. קודם כל, התפקיד של אבל זה לא להיות אחד כזה שמוחקים אותו. בסדר? להיות. דבר שני, התפקיד של אבל זה אבל, יש לו תודעה מוסרית. דווקא בגלל שהוא הגיע שני, הוא חווה באופן פשוט את ההוא שלידו. ואבל הוא זה שיכול ללמד את זה את קין. כמו שקין היה צריך להצליח לפנות מקום לאבל, אבל היה צריך להצליח להקרין לקין את האיכות הזאת של לשים לב שיש פה עוד מישהו. אבל היה צריך להצליח לעמוד על מקומו, להגיד גם אני פה, וגם להצליח להכיל לקין את היכולת הזאת לשים לב שיש לידך עוד מישהו. וזה לא קורה. יש פה איזה צומת, היא לא קורית, היא נפתחה פעמיים. היא קודם כל נפתחה לקין כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בצומת. ופעם שנייה היא נפתחה לאבל כשקין פתח באיזה דיבור, ואבל לא הביא את ה... זה כנראה אתגר לא פחות קשה. למי שנולד אבל, פתאום להיות מוביל. גם זה דומה קצת למילה אבל. נכון? אז עכשיו בואו נקרא את דברי מניטו. בשמותיהם של שני ילודי האישה הראשונים בהיסטוריה מצויה נקודת בחירה, אומר מניטו, כל שם כזה יכול להיפתח לשני כיוונים. קין בעל הקניין והגאווה, יכול לחנך את עצמו להיות נקי מחטא, ופה זה איזה חילוף אותיות, הוא יכול להיות קין הלומד את מהות המוסריות מאבל, ומיישם אותה במציאות, ובכך להפוך את העולם למקום בטוח ושלב לכל יושב. דווקא קין, שהוא בעל העוצמות, היה יכול לבסס עולם מתוקן, יציב, בטוח. כן מבטחים, קין מלשון כן. אם יצליח קין להיות גיבור אמיתי המושל בתאוותו, הכובש לו את העולם כי מתיצרו, או אז יכול העולם הזה להפוך לעולם הבא מיד. תכף נראה מה המשמעות של המשפט הזה. אבל מסוגל לאחווה ולמוסריות חברתית, ואילו אחיו בכורו אינו יודע מהם. אם לא יצליח אבל לחנך את קין לאחווה, הוא ייקשל ביהודו וימצא בסכנה גדולה. טוב, פה אנחנו יודעים שהסכנה התממשה במוות. בואו נדלג לפסקה הבאה. המבחן של קין על זכותו לחייו הוא בעת אימותו עם אחיו, וקין נכשל דווקא ברמה המוסרית. אילו היה קין מפני לאחיו אבל בעת האימות ביניהם מקום בעולם, הוא היה הופך בין האדם שכל האנושות מצפה לו. ימות משיח היו מגיעים מיד, וכל ההיסטוריה האנושית הייתה זורמת בכיוון שונה. אולי מאותו הרגע שקין נכשל, משובצת ההיסטוריה ניסיונות רבים, עד שבסופו של תהליך ארוך וממושך, האנושות תזכה, תוליד ותוציא מתוכה את בן האדם המושלם. ואני תו אומר, אנחנו קוראים את סיפור קין ואבל, ברור לנו שמתישהו, כאילו זה איזה סיפור כזה עלה, כאילו צריך לעבור אותו, הרי ההיסטוריה מתוכננת ככה שצריך להגיע מתישהו לאירועים הבאים, אז לא כל כך משנה מה קרה שם, אבל למדנו משהו ממה שקרה שם. אומר מניטו, לא. האנושות מתחילה דרכה היא נבחנת במבחן המוסרי, וברגע שהיא הייתה עומדת בו, ברגע שקין ואבל היו מוצאים עם השונות שבהם את היכולת לחיות ביחד, זהו העולם. זהו לא במובן שהעולם נגמר. זהו במובן שהעולם הגיע ליהודו. מעכשיו האנושות תראה ככה. תהיה אנושות שכל חלקיה חיים בהרמוניה זה עם זה, למרות שהם שונים. זה לא שהיה שם איזה אירוע שהיה צריך לקרות והיה צריך לעבור אותו הלאה. זה האירוע. זה הצומת של כל ההיסטוריה. אילו היו עומדים בה, נכון. ימות המשיח זה לא חייב להיות רק אי שם באופק. זה ברגע שהאנושות מצליחה להגיע לבניין השלם שלה. כיוון שזה הוחמץ בין קין והבל, זה מתגלגל הלאה. המבול נחרב, העולם נחרב, דור הפלגה, משהו באנושות כבר לא מאפשר לבנות כלל אנושות, צריך אחר כך אברהם אבינו, צריך להתחיל להקים את עם ישראל, בסדר. אבל ברמה העקרונית, אנחנו שם נמצאים בצומת גורלית לכל ההיסטוריה האנושית. בואו נרוץ עכשיו הלאה. על עוד, כלומר, שימו לב, מה מניטו עשה, רק שנשים את הפוקוס, מה מניטו עשה פה? שאל את עצמו, מה עוד אפשרות שהייתה יכולה להיות פה? מה היה יכול להיות פה? למשל, ויומר קין אל אבל אחיו, ויען אבל את קין אחיו, ומשהו היה מתפתח שם. ופתאום היו מתקרבים לחיים כאלה שלא, או אני חי ואתה מת, או אתה חי ואני מת. זה המבחן של האנושות. אז הייתה שם עוד אופציה. ובפרשה הזאת זה כתוב, הלא אם תטיב, אם לא תטיב, בסוף הוא לא הטיב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהיו שם שתי אופציות, היה שם גם אופציה של תטיב. הוא לא סתם אמר את זה, כי והסיפור היה גזור מראש. זה לא היה מוכתב מראש, הכל היה יכול לקרות. בואו עכשיו נרוץ הלאה על עוד כמה דוגמאות מאוד יפות. בואו נעבור אל אברהם אבינו. דבר ראשון אומר מניטו ככה. מהלך זה של בחירה למטה לפני האישור מלמעלה הוא על פי התורה מהלך הדברים הנכון. הבורא אמנם אומר לאברהם שהוא הוציא המרוכזים בבחינת אני השם שהוציאך המרוכזים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אולם התורה מדגישה את עובדת בחירתו המוקדמת של אברהם את הבורא. במילים אחרות הבורא מדבר רק אל מי שמסוגל לשמוע אותו, מי שכבר בחר בו. אנחנו מכירים, הניתוק פה עומד על, על, על זה שבסוף פרשת נוח, אברהם כבר יוצא לדרך. ורק בתחילת פרשת לך לך, נאמר לו לך לך. אומר מניתו, הקדוש ברוך הוא, נענה לתחילת התנועה של האדם. אברהם עושה צעד, אברהם חורג, אברהם כאילו מייצר איזה צומת ויוצא לאיזה דרך. אברהם אולי כבר תרח. ואז לזה הקדוש ברוך הוא נענה. אילו תרח ואברהם לא היו יוצאים לחרן, יכול להיות שבכלל לא היה בפרשה הבאה לך לך. הם כבר יצאו, כבר התחילה איזה תנועה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך לך. אז הנה שוב, שימו לב מניתו, לא מסונבר מהצעד הבא, הוא רוצה להבין את הצעד הזה. ואז הוא שואל את עצמו מה היה קורה בלי זה, אולי הצעד הבא בכלל לא היה קורה. ואז מה המשמעות של הצעד הזה? ואז צריך להבין איזה משמעות יש לכך שמתעוררים מלמטה לאיזושהי תנועה, ואז הקדוש ברוך הוא מצרף את ברכתו, את, 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 את השגחתו. בהקשרים אחרים, הניתו יגיד את זה גם על הציונות. נכון? אנחנו בציונות מכירים איזה, איזה תנועת התעוררות מאוד גדולה של ציבורים בעם ישראל מלמטה. ואז מתחילים לקרות דברים מדהימים, שאפשר היה בכלל לחלום עליהם. הלאה. לדעת ישמעאל. יש בזוהר ביטוי שיכול לעזור לנו להבין דברי המדרש. אומר הזוהר ככה, וי על האוזימנה דהולידת הגר לישמעאל. וי על אותו הרגע שהגר הולידה את ישמעאל. אומר מניתו, מה זה להגיד וי? זה להצליח לראות מציאות אחרת מול העיניים. הזוהר רואה מציאות אחרת מול העיניים, ורואה את המציאות הזאת, ומשווה בין שתי המציאות, ואומר אוי ואבוי. אומר מניתו, זה לא היה מחויב המציאות. לידתו היא תוצאה של מעשה של שרה ואברהם, והיא מסבכת את, את ההיסטוריה של העולם. כלומר, לולא נמסרה הגר לאברהם, לא היה ישמעאל. זה בחירה. זה בחירה, אפשר לנתח, לדון מה מביא אליה, מה המוטיבציה החיובית שמביאה אליה, אבל יש לבחירה הזאת משמעות עד היום הזה. עד היום הזה, בפרשה שם לא כתוב, ויאמר השם לשרה, תני את הגר לאברהם. זה מתחיל מצומת שבה שרה עומדת, היו לה שתי אפשרויות מה להכריע. להכריע להמשיך לצפות, ולהכריע לעשות מעשה. לידתו היא התוצאה של המעשה של שרה ואברהם, והיא מסבכת את ההיסטוריה של העולם. למה? משום שברגע שהוא נולד, יש לשר שלו טענות, והקדוש ברוך הוא צריך להתייחס לטענות, אבל הכוונה, כשיש מישהו במציאות, כבר צריך לטפל בו. הוא כבר חלק מהעולם, צריך לטפל בו, בצורה כזו או אחרת. לא רק לטפל בו הכוונה, יש פה יצור. יש לו איזה, לא יודע איך לקרוא, זה זכויות בסיסיות, פתאום יש לו איזה מקום. יש גם לאברהם בקשות עבורו, לישמעאל יחיה לפניך. והקדוש ברוך הוא מתייחס לבקשתו, לישמעאל שמעתיך. דמיינו עכשיו, קחו את פרשת לך לך. דמיינו שבאמת בפרק ט"ז זה לא כתוב. הגענו לך לך ושרה לא מכריעה לתת את הגר לאברהם. ובואו נדמיין מה קורה משם והלאה. המון דברים יכולים לקרות. שונה, אחרת. ברית בין הפטרים. ברית בין הפטרים, כיוון שיש פה אנשים ששמעו אותי היום, אז אני אגיד את זה ממש בקצרה, אני אפילו לא אקרא את הקטע של מניתו. מבחינתנו להיום זה רק דוגמה, עוד דוגמה. ברית בין הפטרים במבט ראשון, זאת הפרשה שלא מתאימה, שמניתו יגיד עליה, היא יוצא דופן מכל העיקרון שלי. נכון? כי מה קורה בברית בין הפטרים? הקדוש ברוך הוא עכשיו מגלה לאברהם את התוכניות הארוכות הטווח שלו. אברהם כשיצא מחרן לארץ ישראל לא ידע שבדרך יש גם תחנה קשה של שיעבוד במצרים, עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה לו. זה כבר לא קשור לצומת, זה לא צומת, זה רכבת, לרכבת, רכבת קלה אין לה צמתים. יש לה דרך אחת ברורה, לא תמיד אתה יודע, אבל יש לה תחנות, עלית עליה פה, יש לה עוד כך וכך תחנות. לרכבת הקלה של אברהם אבינו, הוא עלה עליה בפרשת לך לך, ויש תחנות שלו ושל העם שיצא ממנו. יש גם תחנה במצרים, עד עכשיו לא גילינו לך, עכשיו גילינו לך. לפי זה, שיעבוד מצרים לא קשור, אין צומת, לא היה איזה שלב שבו אפשר היה לפנות ימינה ולא יהיה שיעבוד מצרים, ולפנות שמאלה וכן יהיה שיעבוד מצרים. נכון, זה הפשט של הפרשה. אבל, חז"ל אומרים, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו 210 שנים במצרים, סנגר בתלמידי חכמים, אמר במה עדה כי ירשנה, לא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, חז"ל אומרים, לא, היה שם צומת. אם פרק אחד לפני ברית בין הפטרים, אברהם אבינו לא היה שואל במה עדה כי ירשנה, דברים היו זורמים אחרת. אם הוא כן היה מכניס אנשים את סדום תחת כנפי השכינה, דברים היו זורמים אחרת. למשל, לא היו הופכים את סדום, תחשבו. נכון, אם אברהם אבינו בפרק י' ד', היה כשמלך סדום אומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לחיה, הוא אומר, לא, 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 אני לוקח את הנפש, ומכניס אותם תחת כנפי השכינה, הסדום לא הייתה נחרבת 4 פרקים אחר כך. זה ברית בין הפטרים. עכשיו תסתכלו על העקדה. מדהים מה שהוא מראה בעקדה. צריך להבין היטב שרק בסוף הניסיון האחרון, ניסיון העקדה, אברהם מאומת כצדיק של איחוד המידות. לא משנה מה זה איחוד המידות, אבל 10 ניסיונות שנתנסה אברהם, אומר מניטו, זה לא 10 ניסיונות שהכל היה כבר סגור מראש, ורק החוצה זה מין מכרז כזה שכלפי חוץ צריך להראות שהוא כל ניסיון, אברהם באמת מגיע לצומת. הוא צריך לגייס את כל כוחותיו, הוא צריך לעצב את עצמו בשביל להצליח לעבור לקומה הבאה. ואם הוא לא יצליח לעבור את כל 10 הניסיונות, הוא לא יהיה אותו אדם שיוכל לממש את התפקיד אברהם, וכנראה 100-200 שנה אחר כך יגיע איזה מישהו אחר שיצטרכו לקרוא לו אברהם, והוא יעמוד ב10 ניסיונות והוא יבנה. או בצורה אחרת, בוא נרוץ רגע אל משה, כי עוד רגע, כי לא נדבר עליו בפנים. יכול להיות שלפני משה הרבה אנשים עברו בסנה, ולא נענו לקריאה הזאת. ומשה נענה. בסדר, זה צומת. זה צומת, אנחנו יודעים שמשה שם בהרבה לבטים, ובסוף הוא מכריע. מה קורה בעקדה? בסוף העקדה יש משפט שאנחנו בדרך כלל לא מקשיבים לו באמת. אנחנו קוראים אותו בכאילו. מה כתוב? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה זה אתה ידעתי? אתה שרואה יודע הכל. היה שם ניסיון אמיתי לאברהם, ואברהם בנה אותו בניסיון העקדה. לא מדבר עכשיו פילוסופית, ידיעה, בחירה, ידיעה אלוקית. אני מדבר על זה שאברהם מעצב, הוא נמצא בצומת. או שהוא יצליח בעקדה, או שהוא לא יצליח. רק אחרי שהוא פנה נכון בצומת והגיע ליד, אפשר להגיד, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. לפני כן, זה היה צומת. זה לא סיפור ידוע מראש, אברהם יגיע לעקדה וגם יצלח אותה בשלום. אברהם עשה את זה ב10 אצבעותיו. דוגמה אחרונה, יעקב ועשיו. אומר מניטו, יעקב, אנחנו יודעים שהוא יוצא מארץ ישראל בעקבות האירועים. כשמקשיבים טוב, גם יצחק וגם רבקה אומרים לו צא. אבל יצחק אומר לו, צא למצוא אישה. רבקה אומרת לו, צא להימלט מעשיו שהוא לא יהרוג אותך. אפשר לצאת בשני אופנים. אתה יכול לצאת להמשך בניין, אתה יכול לצאת כנמלט. כל יציאה כזאת לוקחת לדברים קצת אחרים. יעקב, הוא מראה בפסוקים, יצא כנמלט. ואז היציאה הזאת הפכה למין גלות קשה כזאת. אם הוא היה יוצא מראש, בעיקר כשהכל מכוון לבניית המשפחה, יכול להיות שהיה קורה שם משהו אחר. אז אתם יכולים לראות את המקור הזה בפנים. ויש עוד הרבה פרשיות, אפשר פשוט להתחיל לתרגל, להתחיל לקרוא. אני מקווה שמספר הפרשיות, מספר הדוגמאות שפגשנו פה, מאפשר עכשיו להתחיל לנסות לקרוא כל אחד מכם את התורה בעיניים האלה, ולשים אליו אולי לעוד מקומות שנפתחת איזה צומת, מוכרעת לכיוון מסוים, ואפשר לשמוע מה היה יכול להיות אחרת, או מה יתחדש בדרך הזאת. כל טוב. שלום.